הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם. מדינה מרובת אפליות יש לנו. מקומם בכל מקרה שיש בו אפליה, אבל כשהאפליה היא לרעת יהודים, גם כשהם לא בהכרח אשמים, זה כמובן מרגיז אותנו הרבה יותר. איך קורה דבר כזה? אנחנו נבדוק עוד רגע. וגם על בית המקדש נדבר. עדיין לא זכינו שיבנה בית המקדש השלישי, אבל לפחות דגם ייחודי שלו נבנה בימים אלה. עד כמה הוא גדול אנחנו נבדוק. גם נתעניין מה קורה בצמרת המשטרה, המרוץ לתפקיד המפכ"ל בעיצומו, הולך לא קל המרוץ הזה. וגם היום אנחנו נותנים לכם את הבמה כדי לבקש סליחה, לנצל את ההזדמנות רגע לפני יום הכיפורים לבקש סליחה ממישהו שאתם חווים לו את סליחתכם. המספר שלנו בשביל זה הוא 1-952-92-93, 1-952-92-93. תקישו לעלייה לשידור, ואם יש מישהו שלא דיברתם איתו תקופה, או אפילו אתם מדברים איתו אבל אתם מרגישים שבכל זאת אתם חייבים לו התנצלות, זה הזמן לעשות את זה, ואפילו אחרי זה להתפנק עם ערכת קפה משובחת.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
אז אחרי שדיברנו גם על העניין הזה, נספר לכם שגם המועצת תהיה איתנו הבוקר הזה, וגם נשמע על הסיפור הנורא. עובד סנפלינג שעבד בבניין נפל ונהרג. זה קרה לפני כשבועיים, ואתמול הותר לפרסום שיש חשד לרצח על רקע לאומני. אז גם על הפרשייה הזו אנחנו נדבר הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ולפני הכל קצת פרסומות.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
צוין מלפונך שוי מהיקויל ביחיוס שטוסים דימויסנו בנויד חוליוס וסצילנו מכל גזירוי סחזוריוס כי לכו לבד עינינו סלויוס יהי רוצוין מלפונך שוי מהיקויל ביחיוס שטוסים דימויסנו בנויד חוליוס וסצילנו מכל גזירוי סחזוריוס koineich velifnei koineich velifnei koineich inoseinu o yapili
אוקיי, נהננו מכמה צלילים, עד שהתגברנו פה על איזשהו ליקוי קל, הכל בסדר כעת, וקובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
נתנאל ארמי, נכון?
נכון.
שבועיים היה סוג של ערפל סביב החקירה, אבל אתמול אנחנו מתבשרים שיש חשד לרצח.
נכון, אני חושב שהרפל הזה, חלק ממנו היה בצורה מכוונת ומוכוונת, אבל אני חושב שבפה באמת נכנסה לתמונה המערכת העיתונאית, ובראשה באמת בלי תשבחות יתרות לרדיו כל חי, שנאבק כדי להוציא את האמת לאור. הסיפור הזה מתחיל לפני שבועיים כאשר נתנאל ארמי מגיע עם הפועל שלו לעבודות סנפלינג, אחד הבניינים באזור פתח תקווה, אזור שבו מועסקים הרבה מאוד פועלים מכל מיני עמים, גם סינים וגם טורקים וגם גרמנים וגם ערבים, ולאחר זמן מסוים שבו הוא עובד הוא פתאום נופל למעמקי האדמה מגובה רב, והמשפחה מקבלת, האמא מקבלת טלפון שבו, או לא יותר נכון, לא מקבלת טלפון, היא מקבלת בהתחלה מידע שבאחד האתרים מופיע ידיעה על כך שמישהו נפל מעבודות סנפלינג באזור פתח תקווה. היא ממהרת ושולחת את הבן הבכור שלה לראות מה קרה. הוא מגיע למקום ומגלה את גופת אחיו סורה על האדמה. המשטרה בשלב הזה בכלל לא מיידעת לא את האמא ולא את האלמנה, שיש לה שלושה ילדים, שניים בחוץ ואחד בבטן האם. שניים בגילאים קטנים מאוד, שנתיים וחצי ותשעה חודשים, והיא בחודש השלישי להריונה. ובמשך 8 שעות איש לא טרח לספר להם, איש לא טרח לידע אותם. רק בשעה 8 בערב. מגיעים לבית של האלמנה ומבקשים ממנה לצאת החוצה לרגע ולספר לה את הסיפור הזה, מבקשים ממנה להתלוות אליהם כדי לזהות ולמסור עדות, ואז מגיעים גם לבית האימא ומספרים לה פחות או יותר את אותם דברים. ומאז שבועיים ימים כל הזמן אנחנו מדווחים על כך במקורותינו, גם מן השבק וגם מן הגורמים בשטח, שמדובר כאן ברצח.
כן, אני חייב לומר לך שעוד באותו יום, כשקרה המקרה, כבר נכון. דיברו על כך שמדובר כנראה בסוג של רצח, ולכן הייתה סוג של הפתעה, כשלא הציגו את זה כך בתקשורת, אלא נתנו נכון, להתייחד לזה כאלה איזושהי תאונת עבודה.
אז קרדיט אחד קטן יש להם בכל הדבר הזה, שהם ביקשו להוציא צו איסור פרסום. ולכן, אז ברגע שהם מוצאים צו איסור פרסום, זה בסדר, אבל לידע את המשטרה, את המשפחה בראש ובראשונה צריך לדעת, וצריך גם לפרסם את הדברים שאנחנו רוצים צו איסור פרסום כי אנחנו בחקירה. אבל להוציא דבר סתמי ולא לידע את המשפחה ולא לתת להם שום מידע, במשך שבועיים ימים נאבקנו פשוט כך כדי להוציא את האמת לאור, ויודענו את הפרטים, ואתמול אנחנו מקבלים אימות ואישור גם משירות הביטחון הכללי לאחר כל הלחצים ובעזרת הגורמים הללו גם ממשטרת ישראל, שאכן מדובר ברצח, ברצח על רקע לאומני.
למרות שעדיין אין אף עצור במקרה הזה.
נכון, נכון, נכון. כיוון שיש אנשים שבהר מאוד נעלמו מן השטח הזה, לכן התחלתי ואמרתי שבשטח הזה עובדים הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד עמים, וכל אחד מהם היה יכול להיות קשור לפעולה הזאת, כי אפשר להסיט מהר מאוד. כפי שנתתי לך את הפירוט של העמים הללו, זה בהחלט...
בצור, עדיין אין למשטרה, לפחות כפי הידוע לנו, קצה חבל במקרה הזה.
אני חושב שהמילים הללו, אני לא יכול גם כן בשלב הזה לפרט יותר מדי, לפחות כפי שידוע לנו. למשטרה יש הרבה מאוד דברים שעדיין אנחנו לא יכולים לפרסם, אבל העובדה שאתמול סוף סוף מתחילים לתת את התמונה הזאת, לא שזה יכול להביא בחזרה את נתנאל לשני ילדיו ולאשתו הערה, אבל בכל אופן זאת בהחלט נקודה שכדאי לשים עליה לב, ולכן אני חושב שהיה חשוב להעלות את הדברים הללו.
קובי פינקלר, תודה לך.
בוקר טוב.
חבר הכנסת משה פייגלין, מפלגת הליכוד, יושב ראש סגן הכנסת, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תחושה קשה, אני חושב, יש לאזרחים בתקופה האחרונה. אין תחושת ביטחון. זה כבר לא באזורים מועדים לפורענות במרכאות.
כן, בכל מקום שבו ישנה אוכלוסייה מעורבת, יהודים וערבים, היהודים חיים בפחד. זה מתחיל בכך שהפקרנו את לב ליבה של הארץ, את הר הבית, לאסלאם הקיצוני, לחמאס, לדעש, למי שאתה רוצה. כי כמו שאמר ראש הממשלה באום, אין הבדל גדול בין הזרועות השונות. זה לא משנה אם זה התנועה האסלאמית פלג צפוני, או חמאס, או ממשלת ירדן.
אבל כן היה סוג של הבדל לאורך שנים.
זה ממשיך, ומשם זה זולג לירושלים, ומשם לכל הארץ. עכשיו, מה שאני רוצה פה להדגיש, זה שהצו איסור פרסום שפורסם, ושהוטל על התקשורת, ושהיה גורף, משל היה זה הגרעין, סודות הגרעין בדימונה, לא בא מסיבות של צורכי חקירה, והוא לא בא מסיבות ביטחוניות. הוא בא אך ורק מסיבה אחת, כדי להרחיק את האירוע שהיה ברור לכל בר דעת, מה בדיוק התחולל שם, אילו רק פוקח את עיניו, להרחיק את האירוע מהציבור הרחב. משום שהרצח של נתנאל, השם יקום דמו, הוא רצח מזעזע לא פחות מקריטת הראשים של דעש, ולא פחות נורא ממה שקרה עם שלושת הנערים. ויש גורמים שבאופן סיסטמטי, כשישנם רציחות כאלה, במידה והם יכולים לטייח אותם, הם מטייחים אותם.
מי הם אותם גורמים?
זה קרה עם שלי דדון, וזה קרה עם הרב עטיה, אם אני לא טועה, ליד צומת רבבה. הדברים הללו, שאז המשפחה הייתה צריכה להילחם שנתיים, המשטרה טענה שהוא התאבד בכלל, ואצל שלי דדון, השר לביטחון פנים, רץ לכפר טייבה לספר להם, לספר שבעצם אולי זה לא לאומני.
מי הם אותם גורמים שיש להם את האינטרס לטייח?
יש פה כמה וכמה רבדים. הרובד הפשוט הוא שמי צריך עכשיו את הבלגן הזה? לא רוצים להלהיט רוחות, לא רוצים להתעסק עם זה. אם עכשיו נתחיל לחשוד בכל הפועלים הערבים, שאגב, אני מדווח שזורקים אבנים מבניינים בבנייה בחיפה, היום קיבלתי דיווח על כך, במקומות אחרים בארץ. זאת אומרת, אם נתחיל לראות בפועלי בניין ערבים, או בכל טרקטוריסט ערבי, בעיה, נאלץ בסוף למנוע את עבודתם אצלנו, והרבה יותר נוח לטמון את הראש בחול.
אוקיי. אנחנו מבינים את הבעיה, האם יש לך איזשהו פתרון?
תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת. הרי מאותו בניין שבו נרצח נתנאל בצורה זוועתית שכזו, זרקו אבנים על גן ילדים סמוך, ונאלצו שם בגן לשים איזשהו קיר מחסה, והיו כתובות דעש וכדומה. סיפורים שאתה לאט לאט שומע, כי כשהלכתי לבקר את המשפחה, הסיפורים האלה יוצאים. אנשים באים והסיפורים האלה יוצאים. אנשים גם מתקשרים אליי ומדווחים לי. אז אם היינו אומרים אז את האמת, ומתייחסים אז לאמת, והמשטרה הייתה אז מטילה את כל כובד משקלה על הסיפור באמת, ומרחיקה את העובדים הערבים אז, נתנאל היה היום חי. אבל כאשר גם את הרצח של נתנאל, גם אחרי הרצח אנחנו מנסים לטייח, אז אנחנו כמובן מזמינים את הרציחות הבאות. הרי אתה רואה את החצי חיוך על פניהם של הפועלים הערבים, שיודעים שכן, לך תוכיח, מה אנחנו, כולם פה בשלום. כי הם מבינים היטב שאנחנו מנסים לחמוק מהאמת, לברוח מהאמת המרה, שפה מתנהלת מלחמה בין העמים, והיא בכל האמצעים ובכל החזיתות, כולל חזיתות שכאלו. ואנחנו רצינו לרמות את עצמנו שאנחנו, איך אומרים, הגענו כבר אל המנוחה והנחלה,
טוב, אז תזכורת מצוינת שאנחנו עדיין בגלות.
גם הערבי יכול להיות ישראלי, גם היהודי יכול להיות ישראלי. לא צריך להיות יהודים, לא צריך להיות ערבים. הקמנו פה עם חדש. ניסינו לרמות את עצמנו, והתוצאה היא שמי שמרמה את עצמו ולא אומר את האמת, משלם את המחירים הללו.
טוב, אז פתרון של ממש, אני מבין שעדיין אין.
הפתרון הוא להישיר מבט נוכח פני המציאות. אני חוזר ואומר מה שאמרתי קודם, השורש הוא בהר הבית. וזה ישמע עליי מוזר לחלק מהמאזינים, מה אני קושר אחד לשני. אבל אמר כבר המשורר אורי צבי גרינברג, השולט בהר, שולט בארץ, וכשאתה מוותר על הריבונות שם, אתה חוטף את זה בכל הארץ.
אנחנו מודים לך על הדברים האלה, חבר כנסת משה פייגלין.
בבקשה.
תודה. מרים מרמי, אמא של נתנאל איתנו. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אמרו לכם במשטרה כשדיברו איתכם על האסון?
הם לא דיברו איתנו ולא נקשו אלינו. איך שגיליתי זה היה דרך אתר האינטרנט ויינט. וכשהמשטרה הגיעה מאוחר בלילה זה היה למוריה, כשאנחנו כבר יודעים, לאלמנה.
ואתם ידעתם רק דרך התקשורת?
אני גיליתי את זה דרך ויינט. כשעלה חשד שאי אפשר ליצור קשר עם נתנאל, ועד הבן שלי התקשר ואמר, אמא, אנחנו חוששים שקרה לנתנאל משהו כי הוא לא עונה לטלפון. ויצא לחפש אותו באתרים והוא לא לא הצליח להבין איפה הוא בדיוק נמצא. ועלה בדעתי שבאינטרנט בטוח כבר כל העולם יודע ורק אנחנו לא. ואכן ככה היה כתוב בוויינט את כל התיאור של נתנאל, חוץ מהשם. הבנתי שגם בתקשורת כבר התחילו לדבר על זה לפני שראיתי את זה בוויינט.
וכשקיבלתם באופן רשמי את הבשורה והמשטרה החלה בחקירה, מה אמרו לכם, שמה הכיוון החקירה?
אף אחד לא אמר לנו שום דבר. היה לחץ מצד חברי הכנסת על המשטרה, והגיעו אלינו שתי שוטרים כמעט בסוף השבעה, בגלל שלחצו עליהם, וטפטפו לנו מידע שהוא יותר השאיר לנו ספקות מאשר תשובות.
מה למשל, מה אמרו לכם?
לא אמרו כלום. שום דבר חדש ממה שאנחנו ידענו, לא קיבלנו שום מידע. שום פרט שאנחנו יכולים להיאחז בו. חוץ מזה שאוהד הבן שלי הגיע לזירה, וראה את אחיו מוטל על הרצפה, כי אני כיוונתי אותו דרך הוויינט להגיע לאתר.
זאת אומרת, לא ידעתם באיזה אתר הוא עובד?
לא, הוא לא עובד בהרבה אתרים, הוא היה עובד. ידענו שהוא בפתח, אשתה ידע שהוא בפתח תקווה, אבל לא ידענו איפה, באיזה אתר.
לכם יש מושג מה הרקע למקרה הזה?
זה הרי ברור.
מה ברור?
גם המשטרה עכשיו אומרת שזה על רקע לאומני, חתכו לו את החבלים. אתמול גם הראו את זה בטלוויזיה.
חשד...
את החבלים חתוכים.
חששתם? היה לכם איזשהו חשש שהוא בגלל שהוא עובד באתרים כאלה, שאולי חלילה יכול לקרות משהו כזה, או שזה משהו שאף פעם לא עלה בדעתך?
לא חששנו מהמקצוע עצמו, כי ידענו שהוא מקצועי ויש לו תעודות. יש לו גם תעודה של הצלה באוויר.
בעצם המקצוע זה ניקוי חלונות מבחוץ באמצעות סנפלינג?
לא, סנפל... לא, מה פתאום.
לא, אז מה זה המקצוע?
לא. המקצוע שלו זה שיפוצים בגובה.
באמצעות סנפלינג?
כן. הוא עושה את הגימור של הבניינים, והוא היה אלוף בזה, הוא היה מקצוען, והיה לנו ברור מלכתחילה שאין פה תאונת עבודה. זה היה ברור לנו. כי זה לא יכול להיות תאונת עבודה כששתי החבלים נקראים, הרי יש חבל ביטחון שמגבה אותו. וזה היה ברור לנו שמישהו חיבל בחבלים, ושזה לאומני. זה היה ברור לגמרי.
כן.
מתנאל היה בחור חביב, בחור עם קסם אישי. מי לא בוכה עליו? מי שהכיר אותו, כל בת ים אבלה, מתקשרים אליי, באים אליי, בוכים, זה לא יכול להיות. הוא היה אהוב, כל הזמן הם חברים סביבו, אבא מקסים, בעל מקסים, ילד שקשור להורים שלו, כיבוד אבאים שלו, אין כאלה דברים, אין בנים כאלה. באמת, אני לא אומרת את זה סתם, אבל הוא כל כך היה מחובר אליי, להורים שלו, לבית, לשורשים שלו, לחברים שלו. היה בחור נאמן, דובר אמת, השקר היה לו קשה מאוד. הוא היה נשמה טהורה, במלוא מובן המילה. ממש נשמה טהורה. זה היה ברור לנו שזה רק בן אדם פחדן עשה את זה, אדם רע לב, שמסוגל, רק ערבי מסוגל לעשות כזה דבר. לחתוך לו את החבלים כשהוא באוויר. חתכו לנו את החיים. חתכו לנו את החיים, אין לנו חיים. אני לא מתפקדת, אני לא ישנה בלילות. כולנו. למה? עד מתי השנאה הזאת? מתי כבר ייקחו את, את הטרור הזה ברצינות ויפסיקו לטייח כל הזמן? הטיוח הזה לא עוזר, אנחנו לא מטיפש.
נכון, אנחנו מקווים באמת שהחקירה תתקדם ותסתיים וימצא האשם. אולי זה ייתן איזושהי נחמה קלה למה שאתם עוברים.
אם לא יעשו טיפול שורש, חייבים לעשות טיפול שורש לטרור. מי אני שאני אגיד לממשלה מה לעשות? חייבים לעשות לזה טיפול שורש. זה לא יכול להיות שכל פעם עוד אחד ועוד אחד, כאילו בקטנה נותנים לנו. זה מלחמה, אבל מלחמה בקטנה. הורסים משפחות פה, הורסים נשמות. זה לא יכול להיות. עד שבן אדם לא מקבל את זה לפתח של הבית שלו, הוא לא מרגיש את זה.
נכון.
מרים, אתה כואב, אתה...
כולנו כואבים את זה, אבל אי אפשר להבין באמת את מה שאתם עוברים. אנחנו מאחלים לכם שלא תדעו עוד צער, ושוב בתקווה שהחקירה הזאת תסתיים במהרה. מרים מהרה, מאמא של נתנאל, תודה רבה לך על השיחה הזו הבוקר.
תודה.
יצחק סנדרוי, מנהל ישיבת חב"ד במצפה יצהר, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
מעבר למשהו משמח יותר, שמחת החג.
כן, אנחנו בשיתוף ויחד עם הבית חב"ד של יצהר, הרב אליתן, שליח של בית חב"ד. ירדנו עם המשפחות, הוא עם הילדה ואני עם הילדים, יחד עם בחורי הישיבה, ושהיינו שלושה ימים בחטיבה, בחטיבת שומרון. זו השנה הרביעית שאנחנו עושים את זה. והמטרה היא בעצם להביא את אווירת החג לכל החיילים, כ-400 חיילים שנמצאים שם, שסוגרים את החג, לתת להם את כל האווירה של החג.
עשיתם את זה בראש השנה, אני בטוח ש... תלוו אותם גם ביום כיפור וסוכות, נכון?
חיובי, אנחנו במשך כל השנה, כל הזמן מלווים את החיילים פה בגזרה. גם עכשיו אני בזה הרגע גם עם חיילים. וזהו, המטרה, הנקודה העקרונית פה זה לקודם כל לתת להם הרבה מוטיבציה ואהבה, כדי שהם יבינו שהמתיישבים אוהבים אותם ומעריכים את העבודה שלהם ואת כל מה שהם עושים פה.
איך זה מסתדר באמת זה... עם חיכוכים שהרי יש לעתים, בטח אנחנו מדברים על יצהר, רק אתמול דיברנו על השתלטות של חיילי מג"ב או שוטרי מג"ב או חיילי מג"ב על בית המדרש שם, איך בכל זאת זה, זה מסתדר?
אני בעבודה היומיומית שלי בכלל, איך שאני מבין את המערכה כחסיד של הרבי, הנקודה כל הזמן זה לחשוב טוב ויהיה טוב. הקו הראייה והעשייה היא כל הזמן בעשייה של טוב. אם אלא אני לא מתעסק ברע בכלל. אז הנקודה של להתמקד וחיכוכים ומה שקורה, זה לא משהו שנוגע לי בכלל, ולא מעניין אותי. אני מתעסק בעשייה של טוב ולעשות כמה שיותר אור בכל הגזרה. ממילא, ככל שאתה מתעסק בטוב, אז הרע שר מאליו.
אז תמשיכו בפעילות החשובה הזו, אין ספק שבלי כל קשר זה חשוב, גם אני מניח להסביר לחלק מהחיילים שאולי לא מכירים בדיוק את פרטי מנהגי והלכות החג, אז הם בטח זוכרים ללמוד את זה בצורה כזו.
הייתה חוויה מיוחדת מאוד, לאורך כל החג, תפילות שיצרנו להם שם מניינים והבאנו חיילים שלא היו אף פעם במניין, סעודות החג שישבנו יחד עם החיילים עם גדוד 890, חבר'ה שספגו חבל על הזמן בעזה, ואנחנו עומדים מולה ואומרים איתם כמה, את כל הסימנים ופסוקי תורה, ומדברים איתם דברי תורה. הייתה שם אווירה של אחדות שאי אפשר לתאר, ריקודים, שמחה, אם הייתי יכול לצלם את זה. זה היה משהו אדיר. וככה התוועדויות לתוך הלילה, ואחרי זה תקיעות שופר בכל הפילבוקסים מסביב וכל הגזרה. לא היה חייל שלא שמע תקיעת שופר. בעידור, 30 תקיעות כל חייל.
וסוכה אתם מצליחים לארגן ל-400 חבר'ה?
אנחנו לוקחים סוכה ניידת של על הגלה 6 מטר, אנחנו גוררים אותה עם רכב, ואנחנו נגיע לכל מוצב, לכל מקום, יהיה מערכת מולטימדיה בתוך הטנק, בתוך הסוכה, ומערכת הגברה, נביא להם שמחת החג לכל מוצב, עריבה, על סלע, כל המוצבים הכי נידחים שנקיימים בגזרת שכם.
אין ספק שזה דבר חשוב. בכל זאת יהודים אנחנו. אני מודה לך. גם על השיחה וגם על הפעילות שלכם. יצחק סנדרוי, מנהל ישיבת חב"ד במצפה יצהר, תודה רבה לך. אמן, אמן, שלום שלום. קצת פרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
המרוץ למפכלות, ישראל בן צבי כתבנו, גם אתה מתמודד?
אני עדיין לא מתמודד, אפילו...
כי מדברים על להצליח כבר... מישהו מבחוץ, אז אולי יש לך את ההזדמנות.
זה כבר לא כל כך, איך אומרים, יוקרתי כל כך להיות בתפקיד המפכלות, אתה רואה שכולם בורחים מזה.
כן.
מהתפקיד הזה אנחנו יודעים על כמה וכמה ניצבים שעזבו. בוא נתחיל מה שהולך להיות היום, היום מפכל המשטרה... הולך לכנס את מפכ"ל המשטרה ניצב יוחנן דנינו, הולך לכנס את כל הבכירים במשטרה, הולך לדבר איתם על ההתפתחויות האחרונות בצמרת המשטרה. אנחנו יודעים על בינתיים שני ניצבים האחרונים שעזבו, זה ניצב יוסי פריינטי וניצב ברונו שטיין. פריינטי הוא ממז, מפקד מחוז ירושלים, ושטיין הוא מפקד מחוז מרכז היה, והיו עוד כמה ניצבים שעזבו את משטרה. כרגע השבוע אנחנו שומעים על כביכול טלטלה, צמרת המשטרה רוצה להעמיד, לא להעמיד, להעביר מבחן פוליגרף את כל את כל הקצינים הבכירים במשטרה וקצינים שנמצאים בתפקידים רגישים. הם רוצים כדי לוודא שלא נמצאים שם, כדי שלא מעורבים בפרשיות שחיתות ופרשיות מביכות. אנחנו מדברים עכשיו על זה ש היום לא מפכ"ל המשטרה, השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', הוא בדעה של להביא מישהו מבחוץ, מישהו שכביכול יטלטל את המערכת מבחינת טוהר המידות, וזה כרגע תמונת המצב שם במשטרה.
יש הערכות למי בכל זאת הולך להיות המפכ"ל הבא?
הספקולציות הן כל כך גדולות ש... מי שהיה כביכול המועמד הכי פופולרי והכי מוביל, זה היה אמור להיות יוסי פריינטי, אבל יוסי פריינטי בא ואומר שבוע שעבר, אני רוצה לעשות לביתי, אני לא רוצה להיכנס לתוך הקלחת הזו. היו כאלה שדימו את הפרשה הזאת במשטרה, פרשה מביכה בצבא, פרשת מסמך הרפז, שכולנו מכירים אותה, גם כן הם פרשה שההבחה שלה הייתה בגלל מרוץ למטכלות, כאן זה מרוץ למפכלות, כולם רוצים להגיע לתפקיד הזה, והתקציב... מרוץ הזה מלווה בהמון המון לכלוכים והמון המון פרשיות שנחשפות.
טוב, זה מייצר לפחות שיח אצלנו. נקווה שמי שיבחר בסופו של דבר יהיה באמת האיש היותר ראוי.
ראוי והגון.
אנחנו מאוד מודים לך, ישראל בן צבי כתבנו. טוביה גלברד, בוקר טוב.
בוקר אור.
ספר לנו על מה שהקמתם.
במהלך 4 השנים האחרונות אנחנו עסוקים מאוד בבניית דגם המשכן, ולמעשה בימים האלה אנחנו הגענו לסיומו של בניית הדגם הזה. דגם המשכן הזה, המאפיין הייחודי שלו ואולי היחידי שלו, הוא שהוקם במידות הרשומות בתנ"ך, אם נרצה ספר שמות, פרשת תרומה, ספר שמות, פרק קפי. השתדלנו מאוד לדייק הן במידות ועד כמה שאפשר, למעט ציפויי הזהב והכסף, עד כמה שאפשר בחומרים.
איזה רבנים ליוו אתכם ככה עם כל המידע שצריך והפרטים?
לאורך כל הדרך אנחנו התייעצנו עם הרב מנחם מקובר, שהיה מנהל מכון המקדש לשעבר.
כן.
ונחשב כיום לאחד המומחים הבולטים בעולם כולו בשטח הזה של המשכן. את ברכת הדרך קיבלנו ממנו, ולאורך כל הדרך, בתהליך שלקח זמן רב, השתדלנו מאוד להיות בייעוץ והדרכה שלו. והתוצאה הסופית, תעתיק משכן מרשים במיוחד, שאליו נוספה נקרא לזה נוסף מיצג מבוסס על אור תנועה וכל, שבו אנחנו יכולים לחזות בבני ישראל שיוצאים ממצרים, את הניסים שמתרחשים עד בנייתו של המשכן. אתמול בערב הייתה חנוכת המיצג והמשכן עצמו עם חברים, ידידים מכל קצוות הקשת, וההתרשמות הייתה גבוהה מאוד. ומהיום אנחנו בדרך חדשה רוצים להביא את הבשורה.
איפה בדיוק ממוקם המיצג הזה?
המשכן ממוקם באריאל, צמוד לשטח של מלון אשל השומרון, כאשר הוא לא כמיזם מנותק מהשאר, המיזם כולו הוא גן סיפורי התנך.
אז בכלל יש שם מי שמגיע יוכל לחוות עוד דברים, לא רק את ה...
שגם הוא גן, נכון.
יפה.
גם הוא גן יחידי ודידקטי, חינוכי, לא עוד גן שמדברים בו על העצים שהיו בתקופת התנך, או לא עוד גן עם גת השמן וגת היין, אלא גת שמספרת את סיפורי התנך שהם ערש הווייתו של עם ישראל.
אוקיי.
ולכן מבלי שפורסם מושך לפה אלפים.
קהל רב.
שמגיע.
אז שימשיכו להגיע ואף יותר. טוביה גלברד, בהצלחה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך וגמר חתימה טובה.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
יוסי, בוקר טוב.
בוקר אור.
זה הרגע לבקש סליחה?
כן, בהחלט.
ממי?
הסיפור הוא כזה. אני אתמול בערב תכננתי עם חבר לגשת ולבקר חבר חולה שהיה מאוד חשוב לנו להגיע. אתה יודע איך אומרים, לצערי ולשמחתי נכנס לי פתאום שהייתי צריך ללכת למסיבת אירוסין. אז אומנם הסיבה הייתה משמחת, אבל החבר שהמתין ולא התקנתי אותו שאנחנו לא הולכים המתין ערב שלם עד שהצליח לתפוס אותי. האירוסין היו בעולה בלי קליטה, רק ב-12 בלילה הוא הצליח לגלות שאני לא מצטרף אליו.
בקיצור, איבשת אותו במשך מספר שעות.
בהחלט.
אז אתה אומר, זה לא סיפור היסטורי, משהו ממש טרי ואתה ישר מתנצל.
כן, אתמול בלילה.
וואלה. אז בוא נגיד לו שלום ליאיר, קוראים לחבר, נכון?
כן.
יאיר, בוקר טוב.
בוקר אור.
כמה היה מעצבן לנסות להשיג את יוסי ולגלות שהבחור לא זמין?
אם זה היה פעם ראשונה אז מילא, אבל...
אוקיי. אז אתה אומר, אתה כבר רגיל.
כל פעם זה מעצבן מחדש, ובייחוד שאתה מתכנן איזה משהו, אתה יודע, קובעים לעשות משהו טוב, ואז הוא מבריז.
לזה לא ציפית?
לא, לא.
טוב, וזה נשמע שאתם עדיין חברים, זאת אומרת, למרות התרעומת הזו, נכון?
בוא נאמר, יש ברירה?
אני אגיד לך את האמת, לא משהו שלשבת על כוס קפה לא יפתור.
בדיוק, אתה אומר לשבת על כוס קפה, נמס, הכל מסתדר.
כן.
תשמע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה ותהיה כנה איתנו, יוסי. אילו לא הייתה עכשיו את האופציה לעלות לשידור, גם היית תורח לבקש סליחה מיאיר?
אני לא יודע, זה דברים אתה יודע שעוברים. את עיקר האכזבה והכעס מיצינו אתמול, זה זורם ומצטבר לאט לאט.
הבנתי, אז בוא נעשה עכשיו, אתה בעצם פותח לך את האופציות מחדש, אתה אומר, אתה מוחק מה שהיה ועכשיו יאיר יצטרך לצבור מחדש את הפעמים שבהם אתה נעלם לו.
זה לא יקרה עוד הרבה זמן, אל תדאג.
יש לך תוכניות איך למגר את זה, יאיר?
לא, 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 ההפך הגמור. ברור לי שזה יקרה ולא עוד הרבה זמן.
אוקיי, אז זה בסדר גמור. טוב, אז הנה, זה גם אני חושב תזכורת לכל המאזינים, שכשקובעים משהו עם מישהו, גם אם יש איזושהי תקלה בדרך שלא מאפשרת, חשוב מאוד לעדכן ולא לייבש. שניכם מקבלים איתנו ערכת קפה משובחת.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
ואני מציע, קחו איתכם את הערכה, תלכו לחבר שלא מרגיש טוב, תבקרו אותו יחד עם הערכה, יעשה לו עוד יותר טוב, זה בטוח. יוסי ואיר, תודה וגמר חתימה טובה לשניכם.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב. מועצת הבוקר
מתכנסת.
המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
עופר גדנקן, אייקה.
וואי וואי, כמה כוסות קפה אתה היית מקבל אם אתה היית עולה לשידור להתנצל בפניי בכל פעם שהיית עושה לי את זה.
אני אף פעם לא עשיתי את הדבר.
ומה אני הכי אוהב? אתה עוד בסוף מחנך את המאזינים, שגם אם אתם מתעכבים וגם אם אתם נאלצים להבריז, להתקשר ולהגיד. עכשיו, זה משהו שלא עשית בחייך.
זה לא נכון, עופר, אני ממש מוכה על הדברים. ועוד בערב יום כיפור ככה אתה...
אתה יכול למחות, אתה מוזמן להתנצל בפניי בערב יום.
לא צריך להתנצל, לא קרה. לא קרה, לא בעשר שנים האחרונות.
הבנתי.
אני איתך למדתי את השיטה.
כן.
ואני גם כן... לא, עם עופר באמת, עכשיו אם נפתח את זה לרגע, בגלל עופר פיתחתי שיטה. אני אף פעם לא אומר לעופר מתי אני מגיע, אני אומר לו מתי אני יוצא.
כן,
זאת השיטה.
גם בזה אתה לא עומד לפעמים.
לא, זה אתה לא יכול לדעת אבל. אוקיי, יושע בנשק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
על מה אתה רוצה להתנצל? בנשק?
כן, כן, אני שומע.
על מה אתה רוצה להתנצל?
וואו, ככה התקלת אותי.
כאילו
שאני... בוא נעשה את אתגרי. על מה אתה רוצה להתנצל? על מה אתה רוצה להתנצל בכלל, ועל מה אתה רוצה להתנצל בפני ברמן בפרט?
האמת היא שזה רשום לי בבית, אבל אני פחות יותר זוכר, אתה מוכן?
כן.
על חטא שחטאנו לפניך.
אוקיי חברים, בוא נדבר קצת על העניינים הבוערים, כמו למשל ראש הממשלה בנימין נתניהו שיפגש הערב, שש און ישראל, עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן, הקציבו לו 40 דקות בלבד, אני אישית הייתי נעלב, לא הייתי בא.
מה זה שהקציבו לו 40 דקות זה מרשים. אני כמו האנשים האלה שחוזרים עוד פעם לדייט גרוע. הרי זה לא עובד ביניכם.
זה ייגמר.
אתם לא נהנים. כן, אתם לא נהנים.
למרות שיש לי תחושה שזה יימשך הרבה יותר מ-40 דקות.
כן, זה תמיד עושים
את זה. ואז יציגו את זה כהישג, אתה יודע. הנה, הייתה פגישה נהדרת.
תשמע, יכול להיות שתימשך יותר מ-40 דקות אם יצאו מהחדר, אתה תראה חולצות קרועות ופנסים מתחת לעיניים.
כן.
אני עופר, אפרופו אתה מדבר על דייטים, לדעתי לא הציעו לך דייט כזה, אבל אני זוכר שיש דייטים שהם מוקצבים בזמן. מכיר את זה?
ככה זה עובד.
ככה זה עובד, עכשיו זה לא כזה נורא עם הכל אחלה, אבל אם אין מה להגיד 40 דקות.
זה יבש, כן. אוקיי, בית המשפט גזר על ראש עיריית בת ים לשעבר עבודות שירות, אבל הבעיה הגדולה שלו, וזה באמת... וזה לא נעים, זה הקלון שהוא קיבל. שבע שנים של הרחקה מהשירות הציבורי.
זהו, אפשר לעבור למיקרופון?
כן, אופר, חיכינו לך.
אז זה בעמידה?
לא, פשוט תבוא, עם כיסא, תתיישב.
היה כיסא. טוב, אני אמשיך בטלפון גם. רציתי להגיד שזה דיליק, זה פעם ראשונה מישהו בבת ים לקבל רק עבודות שירות.
אבל בינינו הנובין, הוא קיבל עבודות שירות והוא קיבל קלון בדיוק לשבע שנים. מה הבעיה שימכור את הקלון ביתר מחירה?
כן, אחלה רעיון. עופר ניתק לנו, לא יפה. אתה מבין על מה צריך לבקש סליחה? כן. עופר, הכל בסדר?
כן, אני שומע אותך.
היה נדמה לי שראיתי אותך פה הבוקר. ופתאום אני... לא?
לא,
אוקיי, רק היה נדמה לי.
הגעתי באיחור.
אוקיי. אחת המתמודדות במרוץ לתפקיד ראש עיריית בת ים, יש עוד חודשיים בחירות בגלל הגזר הדין הזה, היא אסתר פירון, אמא של שר החינוך.
תשמע, אני מספר לך משהו מאתמול.
נו.
הכל אמיתי. סיפר אחד העיתונאים שעשה כתבה מצולמת עם... עם לחיאני, ויום לפני שתיאמו את הכתבה התפוצצה פרשה שהוא קידם את אמא של להיות ראש אגף החינוך בעירייה. בלילה הוא מקבל טלפון העיתונאי, תקשיב, בגלל שהתפוצצה פרשה ואתה בא עם מצלמות, הם מהר מחקו מהקיר את התואר הזה שלה ושמו תואר אחר שם על הקיר, כדי שלא תוכל לצלם את התואר הזה. למחרת הכתב מגיע, וזה סיפור אמיתי, מגיע למשרדים, רץ לחיאני לשלטים של השמות שלה הזה, ואתה רואה, סתם מקשקשים שאמא שלי ראש אגף חינוך, הנה, תסתכל בשלט. הוא מסתכל לחיאני בפנים, הוא אומר לו, לחיאני, מתי שיניתם את השלט? עכשיו, לחיאני מסתבר, הוא, אתה יודע, איש של תכלס, הוא לא, מה אתה חושב, אחי? אתמול בלילה. זה אמיתי.
כן, טוב, זה כן משהו על האישיות שלי.
קיבל רק עבודות שירות.
טיפים לאסתר פירון, חברים?
לא, בינינו, אבל בינינו איכשהו מתפקד כשר חינוך, נראה לי שאמא שלו מתאימה לבת ים.
וואלה. אל שורת הפרשיות בצמרת המשטרה, יש בכלל סיבוך היום עם כל הנושא הזה של המרוץ למפכלות. השאלה שלנו, אם יש לכם מועמד שאתם חושבים שצריך להציע לתפקיד הזה?
לחייני. תן לו חצי שנה. רגע, קלון כולל גם שירות במשטרה, או שזה רק כולל תפקידים ציבוריים או ראש עיר וכאלה וזה?
אני מניח שיהיה לו קשה להתברג לצמרת.
הבנתי.
אבל אתה עופר, מצד שני יכול.
לא, יש לי עבר די נקי. יכול להיות ניצב במשטרה. אולי, אולי שוטר, לא, לא, שוטר רחוב כזה.
שוטר תנועה.
לא, לא, אני כותב נכון ומדבר עברית תכונה. אני אחשוב על זה. אולי באחד ארבע, או לא, אני די יעיל כשמתקשרים אליי בטלפון.
אני לא יורד איתך אלא נהדת שתחכה לך למטה מיד אחרי השידור.
מוקד מאה לא יעבוד, כי אני תכלס עושה דברים שמבקשים ממני בזמן. לא יודע.
בנצ'ק, אתה מתאים לתפקיד?
לא, ממש לא, אבל אני אגיד לך מה. ראיתי, אני לא זוכר מי זה היה שטען את הטענה הזאת, אחד הפרשנים, שזה שכל כך קצת שוטרים כתבו מכתב התפטרות, זה כי רק השוטרים שידעו לכתוב כתבו את זה.
אהה, אוקיי. מחירי הדלק, חברים, זה באמת בשורה טובה. הוזלו בחצות.
סוף סוף.
הוזלה של 7 אגורות. אחרי זה עלה איזה 30 שקלים, פתאום זה יורד 7 אגורות. סוג של אתנח תקלה. זה נחמד. 7.32 שקלים בשירות עצמי.
שיש תניח עלייה כזאת של איזה 5 אגורות, אז כל המדינה רועשת ויש פה הפגנות מינים כאלה, שיורד ב-7 אגורות, אתה עושה כמו אומרים, נו, 7 אגורות. לא התרשמנו.
האמת שגם אני לא התרשמתי, אבל אתמול ברבע ל-12 טסתי, נסעתי איזה 2 קילומטר בשביל לדלג.
למה? להפך. היית צריך לחכות לאחרי 12.
זה ישראלים שעומדים בתור ב-12 בלילה?
אתה לא הבנת. אני העדפתי להשתמש בדלק היקר ולמונה דלק זול.
הבנתי.
יפה. יכולת לשאוב אתמול את כל הדלק שיש שם במכוניות, זה היקר, לשים אותו במחלים, לשמור אותו. ולמלא דלק סול בשביל בינתיים לנסוע, אבל לשמור את הדלק היקר במחלים.
אני לא עד כדי כך מתוחכם, אבל זה פשוט פעם הבאה.
אתה רואה?
ולסיום, חברים, מחקר חדש מגלה פחות מלח, יותר סיכון למחלות. זה מוזר לי, תמיד מדברים על זה שמלח הוא הרסני ומסוכן. משהו אולי לא מצוטט נכון במחקר הזה?
לא, תקשיב, זה...
זה המחקר? אז מה, רגע, המחקר אומר שצריך יותר מלח?
לא, הדבר הכי שאתה יכול ללמוד מזה שיש יותר מדי חוקרים, שיותר מדי משעמם להם ועושים יותר מדי מחקרים מיותרים. יום אחד קוביית שוקולד עוזרת למנוע מחלות לב, יום אחד שוקולד עוז גורם למחלות לב, כוס אחת של אלכוהול בריאה בהיריון, כוס אחת של אלכוהול זה מסוכן בהיריון. מה שאני לומד מזה, תשמע, אתה יודע, אמר פעם אדם חכם, שאחד הדברים הכי אידיוטים שהמציאו זה אבטיח בלי גרעינים, אתה יודע למה?
למה?
יושב בצד אחד של החדר שם במעבדה, בן אדם שמנסה לרפא את הסרטן. ובצד השני יושב ההוא שמנסה לרפא, אתה יודע, את ה-ALS או את ה...
כן.
ובמעבדה באמצע יושב הבחור שאומר לו, זה חייב להיפסק.
הנה, רק אני אתן לכם יותר כותרת יותר מלאה מהמחקר הזה. המחקר טוען כי צריכה נמוכה מדי של נטרן עלולה להעלות את הסיכון למוות ממחלות. יותר מאשר צריכה גבוהה מדי של נטרן.
בבקשה.
לא, אני רוצה רק לדייק. אתה יודע, הוצאנו מזה כותרת, אבל כנראה שזה לא אומר שאפשר עכשיו להתחיל להגזים עם המלח. אני צריך איזשהו רמת מינימום של נטרן פשוט, אז לא להיבנה מזה לגמרי.
נכון, אבל אתה יודע במה יש נטרן? יש במי סודה הרבה נטרן, אני לא יודע אם שמת לב לזה.
אוקיי, אז אתה אומר זה פתרון יותר טוב מאשר מלח.
כן, עכשיו הייתי בסעודה שלישית לא מזמן בבית כנסת בשבת, וככה ביקשתי שמאחד המבוגרים שם שיעביר לי את השתייה, אז הוא שואלתי אם אני רוצה מי סודה. אמרתי לו, כן, תעביר לי, אבל עוד כמה שנים.
טוב, אז זה מה ששותים אצלכם, סודה?
באיזה גיל מתחילים לשתות סודה באמת?
אני התחלתי בגיל יחסית צעיר, אני חושב.
באמת?
כן. זה ודאי עדיף ממה שאתה שותה, בלי להיכנס לפרטים.
למה אני גם שותה סודה?
כן?
כן, עם טעם.
חברים, גמר חתימה טובה שתהיה לכם. למרות שתהיה לכם הזדמנות גם מחר.
רגע, אין תפריט מחר?
יש, ועוד איך.
פנטסטי, שוחררתי?
לא. מחר אתם אבל צריכים באמת לבוא עם ההתנצלות הכנה. ככה רגע לפני יום הכיפורים.
הבנתי.
כן, בפני כולם פה.
אני מתנצל שלא היה היום.
בפני מוטי קופפר, בפני יעל, בעיקר בפניי. כל הפעמים שבהם נעלמתם, הברזתם, לא הגבתם, לא הצחקתם.
אין לי בעיה לבוא מחר לתוכנית שבה אנחנו מתנצלים, אבל כך בחשבון שאני לא מכין להתרצויות מראש. אני מאלתר.
אין בעיה, כמו שאתה עושה כל יום. תודה, עופר גדנקן, תודה יהושע בנצ'ק, תודה ליאל איבר שאחרה בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, וזה הרגע שלך עופר לבקש את השיר.
אני פעם אחת רוצה להספיק להשחיל אותו.
בבקשה.
יש לאוהד חתוק השיר נהדר, אבא. אולי תשימו לי את זה פעם אחת, מה קרה?
אתה יכול לשים לו את זה בבקשה?
הנה מוטי, שים לי שיר, מה קרה?
את השיר אבא של אוהד חתוקה.
כן, אני אוהב את השיר הזה. אם לא זה, אז גם אברהם פריד הולך.
לא, לא, הנה זה, הנה. ביקשת ממוטי, אוהד חתוקה. אבא, קיבלת.
או! אתה רואה? פעם אחת מקדישים לי שיר בתוכנית הזאת.
סוף סוף, שנה שלמה הוא מחכה שישמיעו את השיר שהוא מבקש, והנה זה קורה.
תחתכו את זה עוד לפני שהוא יתחיל
השיר. למה שנחתוך? כזה שיר יפה, באמת, עופר.
פנטסטי.
למה אתה חושב שנחתוך את זה?